בפעם הקודמת ניסיתי לקחת את צמד המושגים חסד ודין ולנסות ולראות או דרכם להראות איך הסתכלות בשפה מיסטית יכולה לתת פשר להרבה מאוד תופעות, רעיונות בהרבה הקשרים, ודרך זה לתת לנו אולי איזושהי אינדיקציה לכך שיש פה משהו. זאת אומרת שיש איזשהו מובן של אמת בתיאור המיסטי, למרות שהוא כשלעצמו לא נגיש לנו. אנחנו לא יכולים לבדוק באמת מה זה חסד ומה זה דין, ואיך הם בדיוק קשורים אחד לשני, וקווים וספירות, וכל מיני מושגים קבליים מהסוג הזה. אבל דרך התיאור שנתתי ניסיתי להראות ש... כאשר מבינים את הקונטקסט שזה נותן להרבה מאוד תופעות ורעיונות, זה יכול לחזק את האמון שלנו בזה שיש כאן משהו. זאת אומרת, במובן מסוים יש לנו בכל זאת איזושהי אחיזה לנסות ולראות האם טענה מיסטית יכולה להיות נכונה, או הבחנה מיסטית יכולה להיות נכונה או לא נכונה, למרות שבאופן ישיר היא לא נגישה לנו באופן ישיר. אז דיברתי על חסד ודין כקו של ימין ושמאל, זכר ונקבה, יין וינג, כן, וכל החומר וצורה, ויש מאין ויש מיש, וחוכמה מול בינה, וניסיתי להראות דרך כל ההקשרים האלה, חסד, כן, מול דין, ניסיתי להראות דרך כל ההקשרים האלה, איך באמת צמד המושגים הזה מתפשט כמעט על כל מרחבי החשיבה או כל העולם הרעיוני והמושגי, ודרך זה באמת להציג דוגמה ליכולות הסבריות או קונטקסטואליות של מושגים מיסטיים. רק כדי להשלים את התמונה הזאת ולנסות לחדד יותר את צורת ההסתכלות, אני רוצה להסתכל על שני קטעים, פעם לפני כמה שנים למדנו אותם כאן, אם אני זוכר נכון, כי אני חושב שהם גם נותנים איזשהו מבט שיסיים את מה שעשיתי בפעם הקודמת, ובזה אני אגמור את הדוגמה הזאת של חסד ודין, ואת הטענה שלי ליכולת לשפוט אמירות מיסטיות. אז אני אשתף רגע את הקובץ. יש תשובת חתם סופר, יורה דעה סימן ריש למד ג'. אמנם ידעתי כי שמעתי שעכשיו אח שיר דרי, כן, הוכשר הדור, וממרחק יבואו ידרושו את השם בעיר הקודש צפת ביום לג בעומר בהילולה דרשב"י ז"ל. כן, עושים חגיגות בצפת בלג בעומר. ואם כי כל כוונתם לשם שמיים, שכרם רב, בלי ספק, אני מדלג קצת, אבל מטעם זה בעצמו, הייתי אני מן הפרושים כבן דרותיי, שלא אצטרך להיות יושב שם, ומשנה מנהגם בפניהם, ושלא ארצה להתחבר עמהם בזה. אז, אגב, זה מופיע בעוד תשובה של החתם סופר, להיות קצת יותר בקצרה, בעצם הוא טוען כאן, שהוא לא עולה לארץ ישראל, כדי שהוא לא יצטרך להיכנס לפלונטר הזה של הילולת רשב"י בלג בעומר. כי מצד אחד הוא לא רוצה להתחבר איתם בזה, מצד שני הוא לא רוצה לשבת שם, בארץ ישראל, באותו מקום, ולשנות את המנהג הזה בפניהם, כן, לעורר מחלוקות על העניין הזה. אז הוא באיזשהו סוג של מתח, ותראו, הוא מתחיל מזה שכוונתם לשם שמיים ושכרם רב בלי ספק, אבל הוא לא מסכים. זאת אומרת, באופן עקרוני יש בעיה עם כל הסיפור הזה, למרות הכוונות הטובות, ולמרות שאולי אפילו יש איזה תוצאות טובות ותועלות טובות, אבל הוא לא מסכים עם זה, וכיוון שכך הוא במתח מסוים, אני לא יודע אם זה באמת ההסבר למה הוא לא הגיע לארץ ישראל, זה נשמע קצת מופרז, אבל ככה זה נראה לפחות. בכל אופן, מה שחשוב לענייננו זה המתח, המתח שהוא מתאר, ההתייחסות ללג בעומר כמשהו שהוא יש בו שני, יש בו, יש לו שתי פנים, פן חיובי ופן שלילי. ואז הוא אומר, כי כבר כמה קרקורים קרקר בפרי חדש אור החיים סימן תו צדי וו, בקונטרס מנהגי איסור של אורות י' ד', על המקומות שעושים יום טוב ביום שנעשה להם נס. כן? אנחנו יודעים, יש תופעה כזאת, שכל מיני קהילות קובעות יום טוב באיזשהו יום מסוים בשנה שנעשה להם נס, וזה לדורות, גם בניהם נוהגים כך, כן, יש פורים פרנקפורט ופורים קזבלנקה וכל מיני ימים מהסוג הזה, כן, זה לא בפורים, הם קוראים לזה פורים כי זה הצלה כמו בפורים, אבל זה בתאריכים, תאריכים שונים שקהילות שונות קבעו לעצמן כזכר לנס שקרה להם. והפרי חדש בקונטרס מנהגי איסור דן בשאלה הזאת האם מותר בכלל לעשות דבר כזה או אסור. כי הרי בעצם יש פה בעל תוסיף, אדם שבודה חג מליבו, כן, כמו ירובעם בן נבט בעצם, הוא בודה חג מליבו, הוא עובר בבעל תוסיף, הוא מייצר תורה, יש מאין שהקדוש ברוך הוא לא ציווה עליה. עכשיו, צריך לזכור שפורים וחנוכה זה גם ככה. פורים וחנוכה, הרי גם הם מועדים שנקבעו על ידי חכמים, שהתורה כמובן לא... לא ציוותה עליהם. נכון שבהג, התשובה של החתם סופר הזאת, אגב, קשורה גם לעניין הזה. הבהג מונה את זה בתרי"ג מצוות שלו, את חנוכה ואת פורים. והרמב״ם בשורש הראשון תוקף אותו על העניין הזה, והחתם סופר רוצה לטעון שכיוון שלומדים את פורים בקל וחומר, אז בעצם יש לו דין דאורייתא. ומה ממיתה לחיים בפסח? נצטווינו לומר הלל, אז בפורים, מה מעבדות לחירות? בפסח נצטווינו לומר הלל, אז ממיתה לחיים בפורים, קל וחומר שצריך להגיד הלל, שאין אומרים הלל בחוץ לארץ, לא משנה, אבל מוציאים את פורים מקל וחומר, וקל וחומר זה אחת המידות שהתורה נדרשת בהן, אז עושים קל וחומר מפסח, אז זה בעצם דאורייתא. יש כאלה שרוצים להסביר ככה את שיטת הבהג, אולי, לא יודע. בכל מקרה, לענייננו, אבל מה הפרי חדש שטוען שיש פה בעל תוסיף, שהדבר הזה הוא אסור לבדות חג מלבך, הרי פורים וחנוכה זה גם כאלה. אז פה באמת יש, אפשר להעלות בניסוחים שונים את אותו, את אותו עניין. קודם כל, זה נקבע על ידי בית דין מוסמך, סנהדרין. גם פורים וגם חנוכה נקבעו על ידי סנהדרין. סנהדרין יש להם סמכות לקבוע דברים, כמו לקבוע הלכות. כל הלכה דרבנן שסנהדרין קובעת, בעצם לכאורה זה בעל תוסיף. היא מוסיפה הלכה שהתורה לא ציוותה עליה, בין לאיסור ובין למצווה, כן, בין מצווה ובין לאו. אז כל הלכה דרבנן היא בעצם סוג של בעל תוסיף, ועל זה מקובל שכיוון שהתורה עצמה אמרה, כן, עשו משמרת למשמרתי, או לא תעשו מכל אשר יורוך, וככל אשר יורוך, כן, עשה ולאו, אז התורה בעצם אמרה שלחכמים הם פטורים מהבל תוסיף, הם יכולים להוסיף דברים על התורה, ולכן פורים וחנוכה שנוספו על ידי גוף שיש לגביו, יש לו סמכות שהוא קיבל מהתורה, לא תעשו, מצוות עשה ולא תעשה, אז הוא יכול לעשות את התורה. חשבתי שזה שאלה אליי בהתחלה. אוקיי, אז...
למה לא לומר שליחותי יואב דינן? כמו שבהרבה דברים, אנחנו עושים וממשיכים.
על זה לא נאמר, דין שליחותי. דין שליחותי הוא נאמר, כתוב בגמרא. דין שליחותי הוא נאמר, דבר שיש בו הפסד ממוני, דבר שיש בו הפסד ממוני ושהוא שכיח.
אז מה שהרמב״ם הנהיג לעצמו על הנס שקרה לו וציווה שכל הילדים שלו עד
נגעו ביום הזה? אותה שאלה, אותה שאלה. אז זה בעצם השאלה ששואל הפרי חדש. ואז הוא אומר שלפי עניות דעתי, כן אני קורא מפה עכשיו, שלפי עניות דעתי, דאמרין לנו, מהי קל וחומר, משעבוד לחירות אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן, כן, גמרא במגילה. מה זאת אומרת? אם התורה, הגמרא עצמה אומרת שיש קל וחומר, שכמו, אגב, אולי במאמר מוסגר כאן יוסיף, למעשה השאלה האם חכמים כשהם מתקנים הם עוברים בבל תוסיף, זה מחלוקת ראשונים. יש תוספות בראש השנה ודף ת' זין עמוד ב' ורשב"א, יש מחלוקת בין תוספות לרשב"א שמה, האם באופן עקרוני בל תוסיף בכלל לא חל על תקנות של חכמים, או שהוא חל והם צריכים לעשות את זה באופן מאוד מסוים כדי לצאת מבל תוסיף. למשל ברמב"א, הרמב"א מלכות ממרים כותב שכשחכמים מתקנים איסור או מצווה, לא משנה מה, הם חייבים להכריז שהדבר הזה הוא איסור דרבנן או מצווה דרבנן, כי אחרת הם יעברו בבל תוסיף. זאת אומרת, גם הרמב״ם סובר שעקרונית גם חכמים יכולים לעבור על בל תוסיף, זה לא שהם פטורים מהאיסור הזה, אלא שאם הם נוהגים לפי מה שהתורה אומרת, שהם יכולים להוסיף הלכות דרבנן, ומכריזים על זה ומבהירים שמדובר בהלכה דרבנן ולא בתוספת על התורה, אז הם לא עוברים בבל תוסיף. אגב, זאת, ההנחיה הזאת של הרמב״ם מאוד קשה, כי בגמרא עצמה, הגמרא לא מקפידה להגיד על דברים האם הם דרבנן או דאורייתא. הרבה פעמים יש מחלוקות ראשונים ואחרונים על דין מסוים האם הוא דרבנן או דאורייתא, האם דרשה היא אסמכתא או דרשה גמורה, האם דין מסוים הוא דרבנן או שהוא דין דאורייתא, יש המון מחלוקות על זה. עכשיו, אם חכמים בעצמם היו מקפידים על מה שהרמב״ם אומר, שצריך תמיד לציין בכל הלכה שהיא דרבנן ולא דאורייתא, אז לא היה מקום למחלוקות, כשהם ציינו זה דרבנן, וכשהם לא ציינו, אז זה דאורייתא, כי אחרת הם היו מציינים. לכן אני חושב שהש"ס בעצמו קצת מהווה ראייה נגד תפיסת הרמב״ם בעניין הזה, זה רק הערה בסוגריים, אני לא מכיר תשובה טובה לזה, אבל זאת הערה, לא יודע מה לומר על זה. בכל מקרה, לענייננו, אז רק בסוגריים, אני רק אומר, כי אמרתי שחכמים פטורים מבל תוסיף, אז הערתי עכשיו שזה לא מוסכם ולא כל כך פשוט. אבל נחזור לענייננו, בכל מקרה ודאי...
למה לא להגיד הפוך? הרב, למה לא להגיד הפוך? כל מה שחכמים תקנו זה רבנן, ואם הם רוצים להגיד שזה אורייתא, הם אומרים שזה אורייתא. הרי כשחכמים רוצים להגיד אורייתא,
הם גם לא אומרים את זה.
זה לא מרוויח מזה
שום דבר. אתה לא מרוויח מזה שום דבר. כשחכמים לא מציינים ויש מחלוקת ראשונים עם דין מסוים הוא דרבנן או דאורייתא. אז גם לפי הפירוש שלך וגם לפי הפירוש שלי זה בעייתי. מה זה משנה? הם לא ציינו שזה דאורייתא, אז איך מישהו יכול להגיד שזה דאורייתא? ולשיטתי קשה, הם לא ציינו שזה דרבנן, אז איך מישהו יכול להגיד שזה דרבנן? לא תרוויח כלום מזה. באופן עקרוני הם צריכים לציין. לציין לפחות באופן שיטתי. אז הם יכולים לציין על כל ההלכות דאורייתא ולהשאיר את השאר שנבין לבד שהם דרבנן, או לעשות הפוך. אבל הם חייבים לקבוע איזושהי מתודה ברורה, לפי הרמב״ם, חייבים לקבוע איזושהי מתודה ברורה שתיתן לנו כלי חד משמעי לדעת על כל הלכה, האם היא דרבנן או דאורייתא. לא משנה באיזה כלי הם בוחרים. זה מזכיר לי את המחלוקת, יש רש"י וטורי אבן שם חולקים, איך עשו את ההגרלה של שני השעירים ביומא. איך עשו את ההגרלה של שני השעירים? נדמה לי שרש"י כותב שמעלו שני פתקים, אחד מהם כתוב לעזאזל ואחד מהם כתוב להשם, והטו האבן טוען, והמאירי בעצם, זה מתחיל במאירי, אני חושב שהוא אומר שהעלו פתק אחד מי להשם, ממילא השני לעזאזל. זאת אומרת, לא, אתה יכול לבחור באיזה דרך שאתה רוצה לציין מי להשם ומי לעזאזל, כל עוד התוצאה יוצאת ברורה, זה לא משנה, זה אינסטרומנטלי. לפי רש"י זה כנראה לא אינסטרומנטלי, כי הוא דורש שיהיו שני פתקים שיקבע גם את הלהשם וגם את הלעזאזל. זה לא רק בא לברר מי להשם ומי לעזאזל, זה חלק מהעבודה, ההגרלה הזאת. טוב, זה לא חשוב. לענייננו, חנוכה ופורים שנקבעו בסנהדרין, אז אין בעיה לגביהם, כי לגביהם זה כמו כל הלכה דרבנן. מה שהפרי חדש שואל, זה מה קורה עם כל מיני חגים של קהילות שלא נקבעו בסנהדרין. הקהילה קובעת לעצמה, או כל מיני מועדים כאלה או אחרים, שלא נקבעו בסנהדרין, כן? אגב, יום העצמאות, גם אחד מהם, והשאלה, איך אפשר לקבוע דבר כזה? יש פה בל תוסיף. ואז...
חג זה לא... לחג אין הגדרה, מבחינת התורה, אלו הגדרה של איסור מלאכה, או שדרים כאלה, אין איזשהו הגדרה לחג?
אתה יכול אולי להציע תירוץ לקושייה הזאת, שכל עוד ברור בגדרי החג, שהוא לא מחגי התורה, כי עובדה שאין בו איסור מלאכה, אז אולי לא יהיה פה בל תוסיף. הפרי חדש כנראה לא קיבל את זה, הוא מקשה קושייה. וברור לו שכל הפורים של הקהילות האלה זה לא פורים שהיה בו איסור מלאכה. והסיבה לזה כנראה בגלל שגם במועדי התורה יש הבדלים. לא הרי יום כיפור כהרי שבת, לא הרי שבת כהרי יום טוב, שלא לדבר על מועדים דרבנן, כמו תשעה באב שאסור במלאכה, אבל לא בדיוק במלאכות כמו בשבת וביום טוב, או פורים, שלא לדבר על חנוכה ופורים, שלא אסורים במלאכה באופן עקרוני, לא במלאכות כמו במועדים, כן?
לכן יהיה מותר להוסיף, לכן מותר להם להוסיף את זה.
מה? לא שומע.
לכן מותר להוסיף.
אתה לא יכול לקבוע, אבל גם שזה גם לא דרבנן. זה בא לתוסיף אפילו ביחס להלכות דרבנן, כי זה קהילה קובעת לעצמה, אין לזה אפילו מעמד של דרבנן.
השאלה היא אם יש דין שאסור להוסיף דרבנן, דרבנן לא יכול להוסיף.
למה לא? מה ההבדל? מישהו שמחדש דין דרבנן כשאין לו סמכות, לכאורה, עובר על אותו דבר. מה ההבדל? בטח לפי הרמב״ם, שכל דין דרבנן בעצם עוברים על לא תסור דאורייתא, כך בתפיסה המקובלת של הרמב״ם. אז בעצם אתה מוסיף לאו. אתה אומר לי שזה אסור מדרבנן, בעצם אתה אומר שאם אני אעשה את זה, אני אעבור עליו שלא לא, לא תסור. טוב, אבל בכל מקרה, ברור שאתה לא יכול סתם ככה לעשות את זה, אתה צריך לכל היותר להבהיר, כמו שהרמב״ם מציין, אז הפרי חדש שואל, איך זה יכול להיות, איך קהילות עושות דבר כזה? ואז הוא אומר, החתם סופר, שלפי עניות דעתי, דאמרינן, כן, למה באמת עושים את החגים האלה, את הפורימים האלה, הוא מהי קל וחומר, משעבוד לחירות אמרינן שירה ממיתה לחיים לכל שכן. מה זאת אומרת? הגמרא מייסדת בעצם את צורת החשיבה הזאת, שאם אנחנו ניצלים ממיתה לחיים, אז אפשר להגיד, צריך, לא אפשר, צריך להגיד שירה, כי יש הרי קל וחומר מפסח, שבפסח יצאנו רק מעבדות לחירות ואומרים שירה, אז קל וחומר שממיתה לחיים אומרים שירה. הזכרתי קודם שהחתם סופר רוצה לטעון שזה תירוץ על, 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 על בהג, לכן לפי בהג חנוכה ופורים הם דאורייתא, אלא שלפי התירוץ הזה יוצא שכל פורים של כל קהילה הוא דאורייתא. זה קצת יותר מרחיק לכת, בטח שבהג לא מנע את זה בתרי"ג המצוות שלו. אבל לענייננו, אז הוא אומר, אותו קל וחומר לפחות, אם לא מחייב, לפחות מתיר לנו, או מוציא את זה מתוך גדר של בל תוסיף, שאפשר לעשות פורים של פרנקפורט, כן? אפשר לעשות פורים של קהילה מסוימת, כי ניצלנו ממיתה לחיים. אגב, באמת על הצלה קטנה יותר, לא מעבדות לחירות ולא ממיתה לחיים, אולי באמת יהיה אסור לפי זה, כי אין קל וחומר, רק על הצלות יותר גדולות מאשר מעבדות לחירות. אבל, אומר החתם סופר, לקבוע מועד, שלא נע... כן, אני קורא פה. אבל לקבוע מועד שלא נעשה בו נס ולא הוזכר בשס ופוסקים בשום מקום ורמז ורמיזה, רק מניעת הספד וטענית, מנהג ההוא, וטעמי גופה לא ידענה. כן? אז לקבוע מועד שלא נעשה בו נס ולא הוזכר בשס ופוסקים בשום מקום ורמז ורמיזה, אני לא יודע איך מותר לעשות דבר כזה. על מה הוא מדבר? הוא מדבר על הגבעומר, כן? זאת אומרת, הפורימים למיניהם, אז נעשה שם נס, ניצלנו, אז יש את הקל וחומר של הגמרא במגילה. אבל הגבעומר לא קרה שם שום דבר, אתה ממציא משהו יש מאין, קובע שיש מניעת הספד וטענית וזה, יש איזשהו סוג של מנהג, והוא לא יודע את הטעם של זה. וכיוון שכך הוא אומר, אני לא רוצה לצאת נגד זה, מצד שני אני לא יכול להצטרף לזה, כי זה נראה לי אסור. אז אני נשאר רחוק, כדי לא להסתבך במחלוקת הזאת. ואז הוא עובר הלאה והוא אומר ככה. ובסידור מערי יעבץ, כן, שרבי יעקב עמדין, כתב על פי נסתר, דאבי כבי דין שכולו חייב, דאבי זכאי. דהיינו הוד שבהוד, יעוין שם. אלא לפי זה היה ראוי לקבוע כל טוב, בהגיענו לגבורות ביום תשעת למניין בני ישראל. אלא שבלאו הכי ימי ניסן הם והם מספידים בו. זה תמיד הקטע החביב הזה, זה נראה כמו איזה כתב חידה, שלא לא ברור איך הוא פתאום גולש פה לאיזשהם משפטים לא, לא ברורים. מה זה עושה פה? מה הוא אומר בכלל? אז אני אפענח את זה עבורכם. בסידור של רבי יעקב עמדין כתב, שעל פי הנסתר, על פי הקבלה, השאלה שלנו, כן, איך מותר לחגוג את ל"ג בעומר? כי ל"ג בעומר הוא יום שלא קרה בו נס, ואין את הקל וחומר של הגמרא במגילה, ולכן בעצם אתה לא יכול, זה בא תוסיף, כן? אתה לא יכול לעשות את, את החגיגה הזאת. אז היבץ מציע הסבר, אגב, היבץ אחד מגדולי המערערים על הזוהר, אבל הוא עסק הרבה בקבלה וגם פסק על פיה, הוא, זה לא שהוא התנגד לקבלה, בניגוד למה שהרבה אנשים חושבים. היה לו ביקורת על הזוהר ובטח על התזה של קדמות הזוהר, אבל הוא עסק בקבלה וגם השתמש בה. אז הוא אומר, על פי הנסתר, התירוץ שלו זה דאבה כבית דין שכולו חייב ואבה זכאי. כן, מה הוא מתכוון? זה רמז לדין הידוע בדיני נפשות, שאם יושבים בית דין של 23, כן, צריך לדון דיני נפשות דנים ב-23, וכל הדיינים מצביעים שהנאשם חייב מיתה, אז הוא יוצא זכאי. כן, זה החידה המפורסמת, כן, מה יעשה הדיין ה-23, מכירים את זה בטח. כן, אם יש לי 22 דיינים שהצביעו שהבן אדם חייב מיתה, עכשיו אני הדיין ה-23 צריך שם להגיד מה דעתי. אז אם אני חושב שהוא חייב מיתה ואני אגיד את זה, אז יצא שכל ה-23 אומרים שהוא חייב מיתה, אז הוא יצא זכאי. ואם אני חושב שהוא לא חייב מיתה ואני אגיד את זה, אז יארגו אותו, כי אז יהיה 22 נגדי, 22 נגד אחד, שזה עונש מוות שמבצעים. יוצא שכל מה שאני אגיד יתבצע ההפך ממה שאמרתי. עכשיו השאלה היא, מה אני אמור לעשות? האם אני אמור לשקר כדי שיתממש בסופו של דבר מה שאני מאמין בו, או להגיד את האמת? זה רק סתם בסוגריים, אנקדוטה, לא קשור לשיעור, כן? לי ברור שצריך להגיד את האמת. למה? כי הרי התורה יש לה, להלכה הזאת יש טעם. למה כש-23 דיינים מחייבים אותו מיתה הוא יוצא זכאי? כי יש לנו חשש שהייתה פה איזושהי הטיית דין. לא בכוונה, אלא הטיית דעת. שכל הדיינים איכשהו הם מוטים משום מה לכיוון מסוים, כי לא סביר, בשום מקרה לא תמצא 23 תלמידי חכמים שאומרים אותו דבר על המקרה. לא יכול להיות דבר כזה. אוקיי? אז לכן, אם יש 23, כנראה שהייתה פה איזשהו סוג של הטיה, ולכן אנחנו מספק, אנחנו מוציאים אותו זכאי, לא יכולים להרוג מישהו כזה. עכשיו, אם אני נגיד שאני חושב שבאמת הוא חייב, ואני אשקר כדי שיהרגו אותו ואני אגיד הוא זכאי, ואז יצא 22 נגד אחד ויהרגו אותו. אוקיי? אז בעצם, הרי המצב האמיתי היה שאסור היה להרוג אותו. כי אם גם אני חושב שהוא חייב, אז יוצא שכל הדיינים חשבו שהוא חייב, זה אומר שכנראה הייתה פה איזושהי הטיה. ואז באמת לפי התורה אסור היה להרוג אותו. ואני הבאתי לכך, בכך ששיקרתי, הבאתי לכך שיהרגו אותו, למרות שאני חושב שהוא חייב. אבל הדין אומר שאם אני חושב שהוא חייב, אז אסור להרוג אותו. בקיצור, התורה לקחה בחשבון גם את מה שאני עשיתי. ואז אני לא אמור להיות יותר חכם מההלכה. אני צריך להגיד באמת את מה שאני חושב, וההלכה תורה לנו מה לעשות לפי הנסיבות שנוצרו. אוקיי? היה לי אתמול היה לי איזשהו סוג של אימות על, כן, על מוסר ואמונה באלוקים. אז בדיונים שעשינו לפני כן עם פרופסור אנוך מהאוניברסיטה העברית, אז בדיונים שעשינו לפני כן, אז אני רציתי שהפתיח יהיה יותר ארוך. זה נתנו 5 דקות לכל אחד לפתיח ואז דיון. אז אני רציתי שהפתיח יהיה יותר ארוך, שאפשר יהיה להציג איזושהי תזה. אז הוא שאל אותי במייל אם הוא רוצה שאני אתמוך בעמדתי, כדי לשכנע את המארגנים לשנות את הליינאפ, כן, שיתנו פתיח יותר ארוך. אז אמרתי לו, לא, אני חושב שאתה צריך להגיד את מה שאתה חושב, והם יקבלו את ההחלטות לפי הנתונים. אני אגיד מה שאני חושב, תגיד מה שאתה חושב. אם אתה חושב, כך תגיד. אבל אל תגיד לא מה שאתה חושב, רק כדי לעזור לי להעריך את את הפתיח, והבאתי לו את ההלכה הזאת של הסנהדרין. טוב, לא משנה, לענייננו, אז הטענה, לא, הוא כן קנטיאני. אז בכל אופן, הטענה היא שהבית דין שכולו חייב, אז הנאשם יוצא זכאי. ואומר החתם סופר, שזה בעצם ההסבר למה בלג בעומר אנחנו חוגגים, כי זה כמו בית דין שכולו חייב והווה זכאי. מה הכוונה, איך זה קשור? זאת אומרת, דהיינו, הוא מסביר. כן, אני ממשיך לקרוא פה, כן. דהיינו, הוד שבהוד. כן, אתם יודעים ה-49 ימי הספירה מחולקים לפי 7 ספירות קבליות, חוץ מהחוכמה בינה דעת, כן, חסד גבורה תפארת, נצח הוד יסוד ומלכות. 7 הספירות התחתונות, שכל אחת מהן יש 7 בתוכה, כן? חסד גבורה תפארת, אז יש חסד דחסד, גבורה דחסד ותפארת דחסד, נצח דחסד, הוד דחסד, יסוד דחסד ומלכות דחסד וכן הלאה, אוקיי? אז יש 7 ספירות בתוך כל ספירה, סך הכל זה יוצא 49, וכל יום בספירה, אז יש חסד שבחסד, גבורה שבחסד, תפארת שבחסד וכן הלאה, אוקיי? וככה מגיעים ל-49 ימים. הספירות שמציינות את ל"ג בעומר זה הוד שבהוד. איך אני יודע את זה? הרי יש לנו 5 ספירות, יש לנו 7 ספירות, שהוד זה הספירה החמישית. הספירה החמישית, נכון? יש חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד. ספירה החמישית. ההוד שבהוד זה היום החמישי בשבוע החמישי. נכון? 28 ימים זה 4 שבועות, ועוד 5 ימים מהשבוע החמישי, זה יחד 33, שזה בדיוק ל"ג בעומר. כן, זה היום החמישי בשבוע החמישי, שזה בדיוק הוד שבהוד, מבחינת הספירות. עכשיו מה? מה הכוונה? איך זה קשור לבית דין שכולו חייב? אז אני אזכיר לכם את מה שדיברנו עליו בשיעור הקודם. אמרתי שהספירות מחולקות בשלושה קווים. יש קו ימין, שהוא החסד, יש קו שמאל שהוא הדין, ויש את הקו האמצעי. והספירות מחלקים אותם בשלשות, כן? יש חסד, ימין, גבורה, שמאל, תפארת אמצע. נצח ימין, הוד שמאל, יסוד אמצע, ומלכות מתחת, כן? מלכות מתחת ליסוד. אז יוצא שיש 3 ספירות מימין, 3 ספירות משמאל, ו4 ספירות באמצע. סך הכל 10 ספירות. בואו נראה מי זה 3 הספירות שמשמאל. כן, אז זה תפארת, סליחה, גבורה, תמיד השנייה בכל שלשה, כן? אז זה הגבורה, סליחה, חוכמה בינה דעת, אז זה הבינה, חסד גבורה תפארת זה הגבורה, ונצח הוד, הוד זה והוד, בסדר? בינה, גבורה והוד, שזה כמובן קו שמאל, זה הדינים, דיברנו על זה בפעם הקודמת. עכשיו, השלוש הראשונות, חוכמה בינה דעת, לא בחשבון, כי ספירת העומר הולכת עם 7 התחתונות. אז יש לנו בעצם רק 2 ספירות בקו שמאל. או הוד, או גבורה. נכון? אז מה, אם יש לנו דין צרוף, דין מוחלט, אז זה הוד שבהוד. הוד שבהוד זה הדין שבדין, זה הכי דין שיכול להיות. ולכן בעצם ל"ג בעומר מסמל את היום שהוא הכי דין שיכול להיות. זה הוד שבהוד. רק אומר החתם סופר, יש עוד אפשרות. זה לא רק הוד שבהוד, בואו נמשיך לקרוא, אלא לפי זה, היה ראוי לקבוע בו כל טוב בהגיענו לגבורות. מה הכוונה? גבורה שבגבורה, לא רק הוד שבהוד, גם גבורה זה בצד שמאל. אז כמו שהוד שבהוד זה שיא הדין, גם גבורה שבגבורה, לכן זה גבורות, כן, זה 2 גבורות. גבורה שבגבורה. אז בהגיענו לגבורות, הכוונה בהגיענו ליום גבורה שבגבורה. מי זה היום הזה? גבורה זה הספירה השנייה. היום השני בשבוע השני, זה היום התשיעי לספירת העומר, נכון? ביום 9 למניין בני ישראל. זה בהגיענו לגבורות. אז אם אתה מחפש יום שהוא דין צרוף, אז זה לא רק ל"ג בעומר שהוא 33 לעומר, גם 9 לעומר זה ככה, יש 2 ימים, או 33 או 9, האמת שיש עוד 2, יש גם גבורה שבהוד והוד שבגבורה, אבל נעזוב את זה כרגע, את זה הוא בכלל לא לוקח בחשבון. אלא שבלאו הכי ימי ניסן הם ואין מספידים בו, כן? שרגע בתי הרמה יעני. מה זאת אומרת? 9 לספירת העומר, ספירת העומר מתחילה ביום השני של פסח, 9 בספירת העומר יוצא עדיין בניסן. בניסן לא מספידים גם ככה. אז לקבוע יום שבו לא מספידים בניסן, זה להדליק נר בצהריים. שרגע בתיארה מה יעני. נכון? אין טעם ליום כזה. אז האפשרות היחידה שנשארה, זה לקבוע יום שבו לא מספידים בלג בעומר, שזה הוד שבהוד, כי גבורה שבגבורה ירד, נשאר רק אופציה אחת שהיא דין צרוף. זה לג בעומר. מה פשר העניין פה? אז תראו, תראו למשל, לכן אני מביא, זו דוגמה יפה להסתכלות קבלית, שנותנת איזשהו פשר עמוק לכמה דברים. תראו עכשיו, אני אנסה להסביר את מה שהוא אומר. בעצם, מה זה נקרא דין? בלשון חכמים. לא בנסתר, לא בקבלה. ולא דין הוא, או אין עונשים מן הדין, או אין מזהירים מן הדין.
כמו קל וחומר, כמו גזרה שווה, זה אין כאלה, לא?
לא כמו. קל וחומר. קל וחומר. הרמב״ם שטוען שאין מאנשים מן הדין זה על כל י' ג' מידות, אז זה כבר הרמב״ם תוקף אותו על זה, אבל זאת שיטה יחידאית. בגמרא עצמה ברור, אין אנשים מן הדין, הכוונה על קל וחומר. אוקיי? ועל הודינו, כשהגמרא אומר, ועל הודינו זה רק קל וחומר. אוקיי? ודין זה קל וחומר. עכשיו שימו לב, כל החגים האלה, שאותם מותר לנו להוסיף, כמו שהוא אמר למעלה, על מה זה מבוסס?
וחומר.
על הקל וחומר של מסכת מגילה.
קל וחומר.
מעבדות לחירות אומרים שירה, ממיטה לחיים לא כל שכן. אוקיי? זאת אומרת, לכולם יש דין שמבסס אותם. זה יוצא מאיזשהו כלל, כן, זוכרים, אמרתי, דין זה בעצם פעולה על פי כלל. יש כלל הגיוני שמומר לנו שכאן אפשר לעשות את המסיבות, כן, אפשר לקבוע יום טוב. יש יום אחד שבו אנחנו רוצים להראות שאנחנו קובעים יום טוב בדין שבדין. מה זאת אומרת? זה יום שבו עליו אין קל וחומר. אבל יום שבו אין עליו קל וחומר, הוא לא דין. אז מה הייתי אומר? לא, הוא חסד. אומר, לא. זה הדין שבדין. מה זאת אומרת? זה, תמיד, כשאני חושב על זה, תמיד זה מזכיר לי שהתחלתי ללמוד לוגיקה, אני זוכר, עוד למדתי ספר של עברון פולקוב, מאוניברסיטת בן גוריון. קראתי את זה פעם כשהייתי בגוש. אז למדתי שם כל מיני כללים, כללי עסק, לוגיים. כן, אם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y. נכון? אם כל בני אדם הם בני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, אז סוקרטס הוא בן תמותה. וכן הלאה, יש כל מיני כללים שמאפשרים לי לגזור מסקנות מתוך הנחות. ואז שאלתי את עצמי, ואת הכלל הזה עצמו מאיפה אני יודע? את כלל הדדוקציה, שאם כל X הוא Y ו-A הוא X, אז A הוא Y. כן? נקרא לכלל הזה מודוס פוננס, MP. אוקיי? עכשיו, בעצם, אם אני רוצה להגיד, לנסח טוב את הטיעון של כל בני אדם בבני תמותה, סוקרטס הוא בן אדם, מסקנה סוקרטס הוא בן תמותה. אז כמה הנחות יש לטיעון הזה? שתיים. כל בני אדם מבני תמותה, וסוקרטס הוא אדם. והמסקנה היא שסוקרטס הוא בן תמותה. אבל זה לא נכון. יש שלוש הנחות. הנחה אחת זה שכל בני אדם מבני תמותה, הנחה שנייה זה שסוקרטס הוא בן אדם, והנחה השלישית זה MP. זה כלל MP, שאם יש שתי הנחות כאלה, אז נובעת המסקנה הזאת. עכשיו אפשר לגזור את המסקנה, אבל כמובן אפשר להמשיך הלאה. מי אמר שההסק הזה עם שלושת ההנחות נכון, אתה צריך לייצר כלל MP prime. כן, זה MP tag, שהוא אומר שאם יש שתי הנחות כאלה, והכלל MP אפשר לגזור את המסקנה, ולהוסיף גם את זה בתור הנחה, וחוזר חלילה כמובן, אפשר להגיע להתפוצצות, זה רגרסיה אינסופית. אז השאלה בעצם, אז מאיפה בא הכלל MP? כן, איך אני יכול להגיד, שהכלל הזה נכון, אם אין לי שום טיעון, שמצדיק אותו, שמוכיח אותו. והתשובה היחידה האפשרית לעניין הזה, זה פשוט ככה.
הגיוני.
נכון, כי ככה, זהו. זה לא טעון הסבר, אין לי הסבר, אבל זה גם לא טעון הסבר. אוקיי? זאת בעצם הטענה. ואז השאלה היא, בעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שכאשר אני שואל למה על טענה כלשהי, אז אפשר להביא טיעון שיענה על שאלת הלמה הזאת. כשאני אשאל הסבר הגיוני, כן, שיענה על זה, כשאני אשאל לנימוק בדבר ההיגיון עצמו, כן, מאיפה יוצא ההיגיון, אז כמובן אני לא אוכל לתת לזה הסבר. מה אני אביא לזה הסבר הגיוני? אני שואל מה ההיגיון שביסוד ההיגיון? מה הכלל שעומד ביסוד הכלל? כן? על זה אין תשובה, לא יכולה להיות תשובה. עכשיו, דבר שיש עליו, יש לו טיעון שמבסס אותו, זה הבינה. הדבר שאין לו טיעון שמבסס אותו, שהוא נכון מכוח עצמו, זה החוכמה. דיברנו על זה בשיעור שעבר, נכון? אז בעצם יוצא שהבינה מבוססת על חוכמה. כשאתה תשאל למה על שאלות הלמה עצמן, התשובה תהיה ככה. ככה זה חוכמה. טיעון שמסביר זה בינה. וכשאתה שואל על משהו למה ואומרים לך ככה, כי זה נכון, נקודה, אין לי הסברים, זה חוכמה, אוקיי? מה שזה בעצם הדבר הזה אומר, זה כשאתה מחפש מהו הדין שבדין, הדין זה הכלל ההגיוני, כן, הכלל שמצדיק משהו. אני שואל, מהו הדין שבדין? זאת אומרת, מה הכלל שמצדיק את כללי ההצדקה? זה הדין שבדין. התשובה היא שזה חסד. אין לזה הסבר, אין לזה הסבר בדין. ותשאל מה עומד ביסוד ההיגיון, התשובה לא תהיה שאובה מההיגיון. היגיון לא יכול להצדיק את עצמו. הוא פשוט נכון וזהו, כי אני מבין שהוא נכון, נקודה. לא יכול להעמיד אותו על משהו אחר. כשאני לא מעמיד אותו על משהו, בינה זה להבין דבר מתוך דבר. כן, להעמיד משהו על משהו אחר. פה זה חוכמה, אני לא יודע להעמיד את זה על משהו אחר. זה נכון מכוח עצמו. כן? כוח מה? אז הטענה בעצם זה שדין שבדין, ביסוד הדין, הנקודה הפנימית שבתוך הדין, זה חסד. הנקודה הפנימית שביסוד הכללים, ההסברים, ההיגיון, זה בעצם איזושהי נקודה שהיא לא נובעת מהיגיון במובנו הלוגי, זאת אומרת, מטיעון. זה נובע מזה, מאיזושהי הכרה בלתי אמצעית, מה שאני קורא, כן, חשיבה סינתטית, או הכרה אינטואיטיבית, או היגיון שמעי של הנזיר, או לא משנה, ראייה אידיטית של לוסרל, כל אלה מבחינתי זה אותו דבר. ולכן, כשאתה נכנס לקרביו של הדין, הדין שבדין, אתה בעצם מגלה שהוא מיוסד על חסד. ואת זה בעצם חוגגים בלג בעומר. כך אומר היעבץ. מה זאת אומרת? אתה לוקח את היום שאין לגביו דין, קל וחומר, שמצדיק אותו, נכון? זאת הייתה השאלה. אין לגביו דין שמצדיק אותו. מי זה היום הזה? זה היום שהוא דין שבדין. ואני רוצה לחגוג אותו, כיוון שאין דין, אין לי דין, אין לי קל וחומר שמצדיק אותו, אבל לא צריך. קל וחומר שמצדיק אותו. הוא פשוט יום טוב מכוח זה שאני, ברור לי שצריך לעשות פה יום טוב. לא צריך הצדקות, אין הצדקות. אין קל וחומר שמצדיק אותו. עכשיו, אפשר לשאול הלכתית איך מותר לעשות דבר כזה. בסדר, מה שעשיתי עכשיו, זה לא מעוגן בכללי ההלכה, וזה כל הרעיון. כל הרעיון פה זה שאני מנסה ללמד או להראות, לבטא את העובדה שכללי ההלכה הם לא סוף הדרך. ביסוד הכללים יושב איזושהי נקודה שהיא עצמה לא חשיבה על פי כללים, לוגיקה. ואת זה אני מבטא באותו יום שבו אני שואל מה הכלל שעומד ביסוד הכללים, כן, הדין שבדין. והתשובה היא אין כלל כזה, ואת זה אני חוגג, את ההבנה הזאת אני חוגג, וזה, לכן זה גם חגו של הנסתר. הנסתר זה כאילו משהו שאנחנו לא מבינים, אוקיי? מה זאת אומרת לא מבינים? זה בדיוק הנקודה, אבל ביסוד הדברים שאנחנו כן מבינים, גם כן עומדות איזשהן אקסיומות ומאיפה הן יוצאות, הן יוצאות מאותה אמיתות אינרנטית, כן? לא משהו שמבוסס על משהו אחר. וזה בעצם המשמעות של נסתר. ולכן הלג בעומר, היום הזה של הדין שבדין, בעצם מבטא את הנקודה הזאת, שאין לנו הצדקה בכללים ההלכתיים, אבל אנחנו בכל זאת עושים את זה. אגב, פעם נתתי את זה איזשהו שיעור, אולי אפילו במסגרת פה, אני לא זוכר כבר, על פורים. בפורים נשברים כמה כללים הלכתיים. וכן, זה מה שאומרים, שכל החגים עתידים להיבטל, ופורים לא מתבטל, ומגילת אסתר לא מתבטלת, והטענה שלי הייתה שבפורים עוברים על ההלכה בכוונה. כל הפוסקים מנסים לחפש הסברים, כליים דרבנן, איסור להתחפש, כלי גבר על אישה, כל מיני איסורים, סתם להשתכר, כל מיני איסורים שעוברים שם, ויש פוסקים שמביאים שיש עניין לעבור את האיסורים. יש עניין ללבוש כליים דרבנן, לא מותר. יש עניין לעשות את זה. מה, כליים, איפה היתר ללבוש כליים? דרבנן, בסדר. וכליים, מה פתאום, מאיפה זה יוצא? אין לזה שום מקור בגמרא, כמובן. זה רק, זה יוצא מה... מרימינס, נדמה לי, יש תשובה על זה, ועוד יש שזה הרבה פוסקים, אבל זה מין איזשהו סוג של המצאה שנולדה פתאום איפשהו יש מאין. ואני חושב שהנקודה פה שבאמת פורים, זה אותו דבר שישאר איתנו לעתיד לבוא אחרי שכל ההלכה תתבטל וכל המועדים יתבטלו והכל, כי זה בעצם מועד שלא אמור להיות לו, הוא לא מבוסס על ההצדקות שמביאים לו. לכן הוא יישאר גם בזמנים שכבר ההצדקות לא יהיו ולא יהיו נחוצות. כל המועדים שמבוססים על איזושהי הצדקה מסוימת ייעלמו. אבל יש איזשהו מועד שבו אנחנו, כן, האריז"ל תולה את פורים באלף השמיני. זה הכי, הכי גבוה, הכי רחוק. ולכן בעצם גם בפורים אני חושב רואים מעין מה שהיעבץ, או חתם סופר, כן, זה היעבץ בעצם. אומרים על 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 ל"ג בעומר. כשבל"ג בעומר זאת כמובן עוד יותר מופשט, כי לפורים הגמרא עצמה עושה איזשהו סוג של קל וחומר. כן? אבל בל"ג בעומר אין אפילו את זה. אין כלום. ולכן יש פה איזושהי נקודה שאומרת היסוד של כל הדברים המובנים, ההגיוניים, בעצם נמצא באיזושהי אינטואיציה ראשונית שאתה לא יודע להצדיק אותה. ואולי שם גם אפשר לתפוס את הנסתר. למרות שזה כאילו לא הגיוני ולא נגיש לנו, אבל יכולה להיות לנו איזשהו סוג של תפיסה שזה נכון, זה פשוט נראה לנו נכון. או לפחות למקובלים שיש להם אינטואיציה רוחנית כזאת, אז הם יכולים אולי לחוש בזה שזה נכון, אוקיי? וזה המשמעות של ל"ג בעומר, ולכן הוא חגו של הנסתר. כן, ההילולא דרשב"י וכולי, כי זה הכל קשור לנסתר, והשפה של הנסתר היא זו שעוזרת לנו להיווכח בזה. כי אנחנו פתאום מבינים שלג בעומר זה הוד שבהוד, והוד זה הקו השמאלי, זה הקו של הדין, והדין שבדין הוא פשוט יוצא ריק. כן? זה הרי מה שדיברתי גם בפעם הקודמת, שקומוניזם זה בעצם הדין שבדין, ולכן אין לו קיום. דין לבדו, דין צרוף, אין לו קיום, כמו שחסד צרוף אין לו קיום. אוקיי? ולכן ל"ג בעומר בא להגיד את זה, שהדין שבדין בסוף בפנים בפנים, הדין לא יכול להחזיק לבד, כמו שבהקשר האינטלקטואלי, כן? מי שחושב שכל, שהוא יקבל אך ורק דברים שיש לו הצדקה לוגית עבורם, הוכחה, טיעון לוגי שמוכיח אותם, יישאר עם כלום בסוף. כי מי שבנוי רק על בינה, בלי חוכמה, אין איזה שום דבר. כי הבינה יכולה להגיד לך שאם X נכון, אז Y נכון. ולא יכולה להגיד לך ש-Y נכון. אז אתה בסופו של דבר נשאר בלי כלום. אתה לא יודע על שום דבר אם הוא נכון או לא. כל מה שאתה יודע זה שאם זה אז זה, ואם זה אז זה. ומה שאנחנו רואים פה בדין שבדין, שאפילו את זה אתה לא יודע. כי מי אמר לך שאם זה אז זה? את כללי העסק עצמם, יש לך הצדקה עבורם? לא. אז אולי גם את כללי העסק אתה לא יכול לקבל. אז אפילו את העסק ההיפותטי, המותנה, של האם אז, גם זה בעצם לא באמת מחזיק מים, בעולם הזה של הבינה הצרופה. וזה המשמעות של דין שבדין אין לו עמידה. אנחנו רואים את זה בבינה, אנחנו רואים את זה בגבורה, ואנחנו רואים את זה בהוד. אז זה, זה, זה לגבי, לגבי ל"ג בעומר, ופה אני רוצה להראות עוד, עוד קטע של הרמ"א מפנו, בספר עשרה מאמרות. הרי מה מפנו, נדמה לי שהוא היה מתלמידי הארי ז"ל, כשהארי עוד היה באירופה, נדמה לי. זה הארי המוקדם. כשהוא עוד היה באירופה, זה קבלה אחרת לגמרי, מקבלת המערכו, כן, של חיים ויטל, שהוא למד מהארי פה בארץ. קל וחומר, הרמז בא לכתר עליון, בהתייחסו אצל עילת העילות. כי הכתר, קל הוא, ואוכמה אי הוא בערך עילתו. ואם כל זה נאסר ההסתכלות בו, כל שכן במה שלמעלה הימנו. כן, אני אתחיל אולי עם ה... יש בהגדה של פסח, אני מדי פעם מנתק את השיתוף, כי אני רוצה לראות אתכם, כשיש שיתוף אני לא רואה אתכם. בהגדה של פסח יש את ה... יש את ה... 13 מדיה. מה זה 13 מדיה? מה אתם אומרים?
שהתורה נדרשת בהם.
תליטווה, כן. אז ברוב הספרות שתראו שם מסביב העניין, נגידו לכם, זה 13 מידות של רחמים. השם השם, כל רחום וחנון, ערך אפיים. איפה כמובן מצאתי את הפירוש השני? בהגדה של בריסק. מבית לוי, כן, של גרליץ. אז שם, בהגדה שם, הוא אומר ש13 מידיה, הוא מביא על זה את י' ג' מידות הדרש. אוקיי? אז זה השאלה, איך ליטאים מסתכלים על זה, ואיך חסידים מסתכלים על זה, אם זה מידות הרחמים של הקדוש ברוך הוא, או זה מידות הדרש. בכל מקרה, הרמ"א מפאנו מיישב את הליטאים עם החסידים, והוא מראה זה כנגד זה את המידות, 10 מאמורות מול 10 ספירות, וי' ג' מידות של דרש, מול י' ג' מידות של רחמים, השם השם כל רחום, והוא קושר את זה לספירות, אז פה המידה, הקטע הזה לקוח מהדיון שלו במידה הראשונה. המידה הראשונה זה קל וחומר. בסדר? והוא משווה אותה, או קושר אותה לספירת הכתר, שהיא הספירה העליונה. וקל וחומר זה המידה הראשונה. אוקיי? אז הוא אומר, קל וחומר, הרמז בא לכתר העליון. למה? מה הקשר? אז הוא אומר, כי הכתר העליון מתייחס לעילת העילות, בצורה של קל וחומר, כי הכתר הוא קל ואוכמה, כוונה שחור, כן, כהה, בערך עילתו, מה הכוונה? הוא יותר מגושם, כן, יותר חומרי, לעומת עילתו, מה שלמעלה ממנו, ועם כל זה נאסר ההסתכלות בו, בכתר, כל שכן במה שלמעלה ממנו. זה הקשר בין ספירת הכתר לבין הקל וחומר. מה זאת אומרת? יש... ויכוח בין מקובלים, מה היחס בין אור אין סוף לבין הקדוש ברוך הוא. אין אני מרשה לעצמי פה קצת להפליג, כי הנושא של הסדרה הזאת זה מיסטיקה, אז פה אנחנו נוגעים קצת בדבר עצמו ולא רק מדברים על. אז השאלה, כן, הרי זה תיארתי בפעם הקודמת, שהעולמות הקבליים מסודרים באיזשהו מבנה של זה למעלה מזה, גם הספירות אבל גם העולמות. העולם הראשון זה עולם של האור אין סוף, שממלא כל המציאות כולה. מתחתיו יש עולם של קו וצמצום, כן, העיגול שהאור הסתלק ממנו ונכנס לתוכו הקו, אוקיי? העולם שמתחתיו זה אדם קדמון שסביב הקו, העולם שמתחתיו זה הצילות, בריאה, יצירה ועשייה, ישיבה. עכשיו, השאלה, האור אין סוף, זה הקדוש ברוך הוא? אז נחלקו בזה מקובלים, נדמה לי שהשומר אמונים הקדמון טוען שכן, שהאור אין סוף זה הקדוש ברוך הוא. וכבר ברייבד לספר יצירה, בהקדמה שלו לפירוש לספר יצירה, הוא טוען שלא, יש את הקדוש ברוך הוא, מה שנקרא פה עילת העילות, זאת אומרת, זה איזשהו משהו, או עצמותו הנעלמה, מה שהלשם קורא, שזה הוא עצמו. והספירות כולן, כולל הכתר, שזו הספירה הכי מופשטת והכי גבוהה, הם כולם איזשהם סוג של גילויים של הקדוש ברוך הוא. הרייבד טוען שהכתר, בניגוד לכל שאר הספירות, הוא לא גילוי, אלא הוא רק הרצון להתגלות. אבל זה עדיין לא הקדוש ברוך הוא עצמו. הקדוש ברוך הוא עצמו זה משהו מופשט יותר, שנמצא מעל הספירות, אוקיי? הרי מה מפנו כנראה הולך בשיטה הזאת? והרמ"א מפאנו טוען שהכתר, שהוא הספירה העליונה, שהוא רק קצת לאור אין סוף, היא לא הקדוש ברוך הוא עצמו. הקדוש ברוך הוא עצמו זה עילת העילות שהוא נמצא מעל הכתר, או מה זה מעל? הכוונה מופשט יותר מאשר ספירת הכתר. אוקיי? ספירת הכתר זה הספירה הכי מופשטת. אבל הספירות, עצם היותן ספירות, זה כבר איזשהו סוג של הגשמה, מוחשיות, המחשה, כן? מול הקדוש ברוך הוא שהוא עצמו מופשט לחלוטין, שאי אפשר להגיד עליו כלום. אז הכתר הוא לא הקדוש ברוך הוא, או אור אין סוף, או הכתר הוא לא הקדוש ברוך הוא, אלא הוא הדבר הכי מופשט מבין המוחשיים, מבין אלה שיש להם צורה, מבין אלה שיש להם המחשה כלשהי, אוקיי? הקדוש ברוך הוא, מה שמעל זה אי אפשר להגיד שום דבר. אבל הוא טוען, אבל הכתר מלמד אותנו על מה שמעליו בקל וחומר. מה זאת אומרת? הרי בכתר אסור לנו להתבונן. זה מקובל בעולם הקבלה. בכתר אסור לנו להתבונן. אז אם ככה, קל וחומר במה שמעליו אסור לנו להתבונן. זאת אומרת, כל מה שנולד הכתר, הוא נולד בשביל להיות הקל, שממנו נעשה קל וחומר אל החמור. שזה לתהילות, אוקיי? ולכן הכתר שייך לספירת הקל וחומר. זאת בעצם הטענה שלו. ובשפה יותר, יותר רחבה, יותר עקרונית, בעצם הטענה היא שמבשרי יחזה אלוקה. מה זאת אומרת? מכוח הדברים שאנחנו פוגשים למטה, אפשר ללמוד על מה שקורה למעלה. אז מבשר של אדם, כמגופו של אדם, אפשר ללמוד על העולמות המופשטים. מהעולמות המופשטים אפשר ללמוד על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, בעצם, למרות שעליו עצמו אנחנו לא יכולים להגיד כלום, יש לו סוג של ייצוגים מסוימים, שבאים לבטא בשפה שלנו, בתפיסות שלנו, איזה שהן אמירות או טענות עליו. ולכן למשל המקובלים, בניגוד לפילוסופים, לא רואים שום בעיה בתארים חיוביים. לרמב"ם צריך תארים שליליים, הפילוסופים של ימי הביניים, טענו שאי אפשר לתאר את הקדוש ברוך הוא בתארים חיוביים, רק בתארים שליליים. המקובלים מתארים אותו בתארים חיוביים. כי התארים החיוביים מתארים את הספירות, שהן רק בבחינת קל שמלמד על החמור שמעליהם. אבל את זה אני יכול להגיד באופן חיובי. והקישור שהוא עושה בין הכתר לבין מידת קל וחומר, שהיא הראשונה ברשימת י' ג' מידות הדרש, בעצם נובע מזה שכל מה שנוצר פה הכתר, וכמובן כל מה שמתחתיו, אבל הכתר הוא הסימבול, הוא הדבר הראשון שמבטא את המכניזם הזה, זה מכניזם של קל וחומר. כל מה שבעצם נוצר למטה זה כדי ללמדנו על מה שמעליו. ואיך אנחנו לומדים את זה בקל וחומר? עכשיו תשאלו, אבל איך אפשר ללמוד בקל וחומר? יכול להיות שכל מה שאני אומר לגבי הכתר, לא רלוונטי לגבי מה שמעליו, כי זה הרבה יותר. אז בכלל אי אפשר ללמוד שום דבר, בטח לא משהו חיובי, פה הוא מדבר על האיסור להסתכל, אז זה לא כל כך חוכמה, אבל דברים חיוביים שאני לומד מהספירות, האם גם עליהם אני יכול להגיד שהם תיאורים של עילת העילות, של הקדוש ברוך הוא עצמו. אז תפיסת הקל וחומר אומרת שכן, אבל זה באמת בעייתי. אז תראו איך הוא ממשיך. כיוצא בדבר אתה אומר, ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. סלקדאי תחמינה, קל וחומר לשכינה 14 יום, תלמוד לומר, תיסגר שבעת ימים. מה זאת אומרת? אחד מעשרה קלים וחמורים שמופיעים בתורה, כן, יש מדרש שמביא עשרה קלים וחמורים שמופיעים בתורה, אחד מהם זה הפסוק הזה, כן, על מרים. ואבי הירוק ירק בפניה, לא תיקלם שבעת ימים. אם אבא שלה היה יורד בפניה, היא הייתה צריכה להיקלם שבעת ימים. אז אם הקדוש ברוך הוא יורד בפניה, ודאי שהיא צריכה להיקלם שבעת ימים. בסדר? לכן היא צריכה, אחרי שהיא דיברה לשון הרע, כן, אז היא הצטרעה והיא צריכה להיקלם שבעת ימים. אז אומרת הגמרא בבבא קמא, פרק שני, סלקדאי תחמינא קל וחומר לשכינה 14 יום, הרי אם אביה יורד בפניה, היא צריכה להיקלם שבעה ימים. כן? אז אם הקדוש ברוך הוא יורק בפניה, אז הייתי אומר שיותר, 14 יום, לא 7 ימים. אז על זה אומרת הגמרא, דיו לבא מן הדין להיות כנידון. דיו. מכאן לומדים את העיקרון של דיו, ככה הגמרא בבבא קמא מביאה. מה זאת אומרת? כל מה שאתה יודע על הקל, זה מה שאתה מיישם על החמור. על הקל אתה אם נחלמת 7 ימים, שאביה יורק בפניה, אז גם כשהקדוש ברוך הוא יורק בפניה, זה 7 ימים. התפיסה המקובלת היא תפיסה הגיונית. באופן עקרוני, כשהקדוש ברוך הוא יורק בפניה, זה היה צריך להיות יותר משבעה ימים. אבל כמה יותר? אולי 7 פלוס אפסילון? 8? 14? 20? 100 אלף? כמה ימים? לא יודע, אין לי מדד כדי לקבוע כמה יותר. ולכן אני אומר, את המינימום שאני יכול לקבוע זה 7 ימים. בטח לא פחות מכשאביה יורק בפניה. וזה העיקרון של דיו לבא מן הדין להיות כנידון. דיו לבא מן הדין זה החמור, זה מה שנלמד מהקל וחומר, להיות כנידון זה, זה, זה הקל. אז החמור לא יהיה אלא כמו הקל. דיו לבא מן הדין להיות כנידון, זה העיקרון של דיו, יש בזה מחלוקת רבי טרפון ורבנן שם בבקמה, אבל הכלל הוא שבקל וחומר עושים דיו. מה זה אומר לענייננו? למה הוא מביא את זה כאן השר המאמרות, הרמה מפנו? בגלל שזה בדיוק הנקודה, היית יכול, זה הרי מה שאומרים בעלי הנגלה. בעלי הנגלה בעצם אומרים, אתה לא יכול לדבר על הקדוש ברוך הוא שום דבר, מגדול ועד קטן, כלום. בעלי הנסתר אומרים, אתה יכול, גם תארים חיוביים, אתה יכול להגיד על תארים חיוביים. עכשיו, פה זה בעיה, הרי כל מה שאתה אומר זה מכוח מה שאתה מכיר בעולם שלנו, או אפילו בספירות, בעולמות המופשטים, אבל זה לא שייך לקדוש ברוך הוא. הוא יותר מופשט מהכל. אז איך אתה יודע שמה שאתה לומד על הקל יכול גם להיאמר על החמור, אולי בקל זה 7, אבל בחמור זה 22,451. איך אתה יודע? איך אתה יכול להגיד שגם בחמור זה 7? אז התשובה היא כי יש דיו. והדיו נתפס פה לא ככלל הגיוני, אלא כבריאה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם. יש כלל של דיו. באופן כזה שהוא ברא את הספירות באופן שיאפשר לנו ללמוד דברים עליו מכוח העיקרון של קל וחומר עם דיו. לא, העיקרון, לא הסבר ההגיוני שאמרתי קודם שזה פלוס אפסילון והמינימום שאתה יכול להוכיח זה 7. אבל לא, פה הטענה היא שיש פה טענה מהותית. מה שיש המהר"ל בהקדמה לגבורות, לגבורות השם, אז הוא מדבר שם על חכם עדיף מנביא. ובשפה שלי אני אגיד, הטענה שלו היא שנביא, כנערי, בעצם הצמיד כל נביא לספירה או לעולם כלשהו, עד איפה הוא הצליח לראות. הנביא הוא רואה בעצם את המראות המופשטים. כן, השאלה עד איפה הנביא יכול לראות, זה יבחין בין הנביאים. כל נביא מגיע לגובה משלו, אוקיי? אבל החכם הוא עדיף מנביא. למה הוא עדיף מנביא? בגלל ש2 ועוד 2 שווה 4, מה שיוצא לך מהחוכמה, זה נכון עד הסוף למעלה. מה שראית, אתה לא יכול לדעת האם זה, מה שראית הוא גם מבטא את מה שמעל מה שראית, או שמה שראית, איפה שראית זה מה שיש. מה שמעל זה אתה לא יודע להגיד עליו כלום. זה הבעיה, זה המגבלה של הנבואה. הנבואה עולה מעל העולם שלנו. אבל עד איפה שהיא מגיעה, שם אתה צריך לעצור. זהו. החוכמה, ברגע שהגעת למסקנה של 2 ועוד 2 שווה 4, זאת הפשטה מדברים שאתה פוגש בעולם שלנו. אבל אחרי שאתה מבין את הרעיון הזה, הרעיון הזה נכון בכל העולמות, בכל הספירות עד הסוף. הוא נכון תמיד בכל מקום, כי הוא רעיון מופשט. זה לא משהו שאתה רואה. משהו שאתה רואה הוא זה סוג של מראה. אולי בעולמות העליונים אין מראות בכלל. אתה לא יכול להסיק, אבל רעיונות מופשטים, זה ההבדל בין חוכמה לנבואה. חכם עדיף מנביא. כן? שהחוכמה זה, כיוון שזה דבר מופשט, הוא נכון בכל העולמות. אין הבדל בין העולמות בעקרונות החוכמה. ההבדל בין העולמות זה בשאלה איך זה נראה, או איך זה מתיישם, עקרונות החוכמה האלה. פעם דיברנו על מה זאת תורה, הסברתי שם את היחס בין תורה בעולמות העליונים לתורה בעולם שלנו, הוויכוח של משה עם המלאכים, מי שזוכר. ושם ניסיתי להסביר על מה נסוב הוויכוח. בכל אופן, אז הטענה היא שאתה לומד מהדברים שיש פה גם למה שקורה, גם למה שקורה מעל, עם המגבלה של הדיו, אבל עדיין אתה יכול ללמוד מה שקורה מעל. נגיד אם הקדוש ברוך הוא אחד, אז הוא לא שניים. כי אחד זה לא שניים, איך אתה יודע? אולי זה כלל שנוגע? לא, אם זה כלל מתמטי, מופשט, אז הוא נכון לא בגלל, לא בעולם שלנו. הוא לא קשור בכלל לסוג של עולם כזה או אחר. הוא נכון תמיד, באופן מהותי. אוקיי? ולכן אין לו מגבלה של גובה עד איפה הוא נכון, ומאיפה ומעלה הוא כבר לא נכון. הוא נכון תמיד. אוקיי? זה החכם עדיף מנביא. בכל מקרה, אז לענייננו, עקרונות של חוכמה, אפשר ללמוד אותם בקל וחומר, מהנמוך לגבוה, או מהאוכמה, מהשחור, מהמוחשי, אל הבהיר, אל המופשט יותר, אל האור, מהכלי אל האור, כן? עכשיו הוא ממשיך, אתם מבינים שזה דבר מאוד מעניין, כי הוא מציג פה את הקל וחומר, בתור הבסיס לכל המידות, כשאני מזכיר לכם, אני מזכיר לכם שהקל וחומר הוא דין. והדבר שמבסס את כל ה... מה שמתחיל את כל המידות בדרך כלל זה חסד. איך ממקמים את הדין, את הקל וחומר, בתחילת הרשימה, בכתר העליון. אז התשובה היא שמה שנמצא בתחילת הרשימה זה באמת לא הכתר. מה שנמצא בתחילת הרשימה זה עילת העילות. זה עצמותו הנעלמה. הכתר זה הקל וחומר, כי זה הדין שמאפשר לנו להבין משהו לגבי מה שמעליו. הגילוי הראשון, ברגע שאתה מתגלה, גילוי זה צמצום, נכון? זה כלי, זה צורה, זה דין. כל גילוי, כל צמצום של המופשטות, כן, למשהו יותר קונקרטי זה דין. אוקיי? ולכן ברגע שנוצר הכתר, זה כבר איזשהו סוג של צמצום של הקדוש ברוך הוא, ולכן זה דין. והדין הזה בא ללמד אותנו על הדבר הלא מצומצם. מתוך המצומצם אנחנו לומדים בקל וחומר על הדבר הלא מצומצם. זה אומר שבבסיס הדין, כן, הדין שבדין, יושב משהו מופשט. יושב החסד, מה שראינו בקטע הקודם שם אצל היעבץ. הוא ממשיך, רק אני אסלם מכל, לקח לי יותר זמן ממה שחשבתי. והטעם... כי אביה על חוכמה אילאה איתמר. כן? והטעם כי אביה על חוכמה אילאה איתמר. אביה ירוק ירק בפניה של מרים. מי זה אביה? אז אבא בקבלה יש אבא ואמא. אבא זה החוכמה, אמא זה הבינה. אוקיי? אז אביה ירוק ירק בפניה זה על חוכמה אילאה איתמר. דאי הוא יש מאין. מה זה יש מאין? הספירה הראשונה שנוצרת מאין. מה זה עין? החוכמה מאין תימצא, נכון? כך אומר הפסוק. זאת אומרת, החוכמה מאין תימצא? החוכמה לא יוצאת ממשהו שקודם לה, יוצאת מהעין, יוצאת מכלום, אוקיי? אבל העין זה לא כלום, זה לא היעדר, אלא זה משהו מופשט. זה הכוונה העין. כן, העין ישנו, העין איננו, כל ההתחכמויות הפילוסופיות האלה. אז אביה על חוכמה אילאה, איתמר דאי הוא יש מאין. ובינה נמי יש מיש, מה שראינו. כן, החוכמה זה יש מאין. היא נכונה מחמת עצמה, לא מכוח משהו שקודם לה. והבינה זה יש מיש, כי גוזרים משהו מתוך החוכמה. אמרה תורה, כי נהפכו אצל מרים שניהם לירקון. אביה ירוק ירק בפניה, כן, ירקון. ירקו פניה. ובדידו משתה יקרא, הלא תיקלם שבעת ימים כנגד המידות אשר תחתיהן, המתפעלות על ידן. על מה? אין כאן קל וחומר, אלא למראה עיניים, לפי הפשט המוחש, וכדי שיהיו טעמי תורה, הנגלה והנסתר שווים בדינם, ייקונו יחדיו על שפתנו, באה ההלכה וקבעה דיו, ויאות כל מילי דרבנן. כך מתיישבים כל מילי דרבנן. הוא אומר, בעצם אין כאן קל וחומר, זה רק מראה עיניים. אבל יש עיקרון של דיו, והעיקרון של דיו מאפשר לנו בכל זאת ללמוד את הקל וחומר, ללמוד מהקל אל החמור, וזה עיקרון מהותי. זה לא בגלל הלוגיקה שהסברתי קודם במידות הדרש, זה עיקרון מהותי שאפשר ללמוד מהנמוך לגבוה. אבל במידות הדרש אנחנו אומרים דיו בגלל ההיגיון שאמרתי קודם, כי אם שבעה ימים אבי הירוק בפני זה שבעה ימים, אז הקדוש ברוך הוא זה צריך להיות יותר משבעה ימים, אבל אתה לא יודע כמה יותר, אז ראיה יש לך לשבעה. כל מה שמעבר לזה אתה לא יודע, לכן אתה ממקם את זה על שבע. אז זה הסבר הגיוני למושג דיו. אבל אומר, זה הכל למראית עין, המושג דיו הוא מהותי, זה לא בגלל ההיגיון הזה. דיו זה אומר שבאמת יש בה קל את מה שיש בה חמור. ולכן הוא אומר שההתאמה הזאת שיש, אבי הירוק ירק בפניה, אז החוכמה והבינה הסתלקו, נשארו שבע התחתונות, הלא תיקלם שבעת ימים, נשארו שבע התחתונות, בסדר? והשבע התחתונות האלה מלמדות בקל וחומר על מה שקורה למעלה, ומה שקורה למעלה מלמד בקל וחומר על עילת העילות. אוקיי? שכל המהלך הזה בעצם הוא מהלך של קל וחומר, מהנמוך לגבוה, מהמוחשי, מהמוגשם יותר, למופשט יותר. אוקיי? וזה בעצם המשמעות של קל וחומר. אז כשמסתכלים על זה באופן הזה, אז מיד רואים שבאמת קל וחומר זה איזשהו סוג של עיקרון שהוא... לא יכול להיות לו בסיס מצד עצמו, אבל הוא יושב על משהו שמשהו מופשט, לא משהו שיכול לבסס אותו ברמה הלוגית, אבל הוא יושב על משהו מופשט. כשתשאל למה הקל וחומר נכון, התשובה היא ככה. אין לי מה זה למה, ככה, זהו. אז זה, לכן בעצם הקל וחומר יושב בבסיס כל העניין, למרות שהוא דין, הוא לא חסד. אבל הרעיון של הדין הוא חסד. כשתשאל אותי למה הלוגיקה עובדת, התשובה היא ככה. זאת אומרת, כשתשאל שאלת למה על, מה, על ההיגיון, לא תקבל תשובה במונחי היגיון. אי אפשר לענות על זה במונחים של, של היגיון. טוב, אז אני רוצה, הדוגמה הזאת רק באה להשלים את התמונה שנתתי בפעם הקודמת, כדי להראות לכם איך מטפלים ברעיונות שאנחנו מכירים אותם ממסעדות אחרים בפריזמה או בהסתכלות הקבלית. אתם יכולים להגיד שזה דרוש, אתם יכולים לקבל את זה, יכולים שלא לקבל את זה, אבל אני מנסה להראות קצת איך ההסתכלות הקבלית מסדרת דברים שהם בסך הכל מוכרים לנו בהקשרים אחרים, ויש לנו אפילו לפעמים מסברים אליהם באופן אחר לגמרי, ואיכשהו הדברים נהיים קוהרנטיים, כן? נוצרת איזושהי תמונה קוהרנטית, הדברים קשורים אחד לשני, אז זה נותן איזשהו אינסייט כזה, איזושהי תחושה שיש פה משהו אמיתי. זהו, בזה סיימתי בעצם את ההדגמה הזאת של איך הקבלה יכולה לסדר דברים, ובזה לתת לנו אינדיקציה שיש בה ממש. אבל אני רוצה עוד כמה הערות בדקות שנשארו לי, אני אספיק עוד כמה הערות לפחות. יש דיון שהזכרתי אותו גם אני חושב באחד השיעורים הקודמים, בשאלה האם קבלה זה משל או תיאור. כן, אצל החסידים מקובל, ככה לשם לפחות תפס את החסידות, ואני חושב שבמידה רבה של צדק, החסידות רואה את הקבלה כאיזשהו סוג של משל, או תיאור בשפה אחרת לנפש האנושית. זה בעצם פסיכולוגיה יהודית, במערכת מושגית של הקבלה. לכן כל התיאורים של התהליכים הקבליים לא עוסקים באיזשהם עולמות עליונים אי שם או משהו כזה, אלא זה בסך הכל צורה אחרת לתאר את הנפש האנושית, דרך מערכת מושגית שונה, וכולי, דיברנו פעם על אדמה, רוח ויש מול הטבלה המחזורית, בסדרה הזאת דיברתי על זה, שיש בסך הכל מערכת צירים שונה כדי לתאר את אותן תופעות. אז חסידים הרבה פעמים, התפיסה שנראית מהם, זה שהם לא רואים את הקבלה כתיאור. הם רואים את הקבלה כשפה מועילה, לתיאור הפסיכולוגיה האנושית, אבל היא לא מתארת ישים. היא בסך הכל מתארת את הפסיכולוגיה האנושית בשפה שהיא יותר אולי עמוקה, או יותר מועילה, יעילה, או מה שלא יהיה. אוקיי? לעומת זאת, הלשם יוצא בשצף קצף כנגד התפיסה הזאת, הלשם, כן, סבא של הרב אלישיב, בעל לשם שבו בהחלמה, הוא בעל אשכנזי מאוד חשוב, היה ידיד של הרב קוק, והוא טוען שזה בכלל לא נקרא לעסוק בקבלה, זה פסיכולוגיה, פסיכולוגיה במערכת מושגית שונה, כמו שיש מערכת מושגית של פרויד, עם כל מיני מושגים שאף אחד לא ראה ולא שמע, וכמובן גם לא קיימים, אלא מה? פרויד רק טען שמערכת המושגים הזאת היא מערכת יעילה כדי לטפל בנפש האנושית. אז החסידים בעצם מתייחסים לקבלה בצורה מאוד דומה. זה סוג אחר של פסיכואנליזה. בסדר? פסיכואנליזה תיאורטית, לא פסיכואנליזה של בן אדם מסוים. תורת הפסיכואנליזה. אז הלשם יוצא כנגד זה ובעצם טוען שמה פתאום? זה, מי שעוסק בזה עוסק בפסיכולוגיה. עיסוק בקבלה זה עיסוק בעולמות ששם. זה עיסוק בעולמות תוכן אחרים, זה לא שפה שונה כדי לתאר את עולמות התוכן הרגילים, זה עיסוק במשהו אחר. גם בהקשר של הלכות למשל, הסבר קבלי להלכות, זה לא לתאר את אותו דבר במילים אחרות, דיברתי על התאמה גלובלית והתאמה לוקלית, אם אתם זוכרים, זאת המשמעות, עכשיו אני חוזר לזה, זאת המשמעות שמדובר פה בהתאמה גלובלית ולא לוקלית. כי זה לא אחד לאחד, זה לא שאני מתאר את אותו דבר בשפה אחרת. אלא יש עולמות אחרים שבהם עסק מתנהל בצורות שונות, אבל יש מתאם בין התוצאות של מה שקורה שם לבין התוצאות של מה שקורה פה. זו המשמעות של ההתאמה הגלובלית שדיברתי עליה יותר מוקדם בסדרה הזאת. ואז הטענה היא בעצם, כי תבינו שלפי התפיסה של החסידים, אין טעם לדון בשאלה אם הקבלה נכונה או לא נכונה. זו לא שאלה שנכונה, זו פשוט שפה אחרת כדי לתאר את העובדות הפסיכולוגיות, את התהליכים הפסיכולוגיים. בסדר, זה שפה כזאת, שפה אחרת, זה לא ממש משנה. כן, לכן יש טרנד כזה, כן, בעקבות רוטנברג וברוך כהנא וכל הבית מדרש הזה שמנסים לייצר פסיכולוגיה יהודית. אוקיי? פסיכולוגיה יהודית זה בעצם להגיד, אני רוצה לטפל באותן תופעות שמטפלת הפסיכולוגיה, רק בשפה אחרת, אולי בתוך הנחות, הנחות יסוד אחרות, נקודות מוצא אחרות, אבל בעצם מדובר פה בתרגום של אותן תופעות, בתיאור שלהם בשפה אחרת. אוקיי? ואז לא כל כך רלוונטי לשאול אם זה נכון או לא, אפשר לשאול אם זה מועיל או לא, אבל אם זה נכון או לא, כי זה לא טענות עובדה. ולעומת זאת, בתפיסה של הלשם, הקבלה זה תיאור, כמו שהפיזיקה מתארת את העולם שלנו, המטאפיזיקה מתארת על שם עולמות הפלטונים, כאלה או אחרים, והקבלה מתארת עולמות שהם רוחניים, מהצילות ומעלה. ולעסוק בקבלה זה בסך הכל לעסוק בפיזיקה של העולמות ההם. זה עולם תוכן אחר, זה לא שפה אחרת שמיועדת לתאר את אותו עולם תוכן שאנחנו מדברים עליו. רק כמובן שהעולמות ההם מופיעים באיזושהי צורה גם בתוך העולם שלנו. בפנים בפנים, בשורש, כן, בסוד הדין שבדין יש חסד, כן, בתוך העולם המוחשי יותר, הדין, הגבורה, הצד שמאל, יש הצד ימין איכשהו נמצא בתוכו, בנקודת המרכז שלו נמצא שם שורש מהעולם המופשט יותר. ואז באמת עולה השאלה אם זה נכון או לא. פה כבר צריך לשאול, האם הטענות הקבליות נכונות או לא. ובעולם שלנו באמת, שתראו כל מיני אנשים, גם פופוליסטיים למיניהם, שמתעסקים בקבלה, הם מסבירים כל מיני רעיונות בשפות קבליים, שפה קבלית, זה לא, אי אפשר לשאול שם אם זה נכון או לא, זה לא רלוונטי. הם משתמשים בקבלה, הם לא לומדים קבלה. אפילו לא משתמשים בקבלה, הם משתמשים בשפה הקבלית. הם לא עוסקים בקבלה בכלל. זה בכלל לא, השאלה אם זה נכון או לא צריכה להישאל על התופעות שאותן הם מתארים, התופעות האלה נכונות או לא, לא על התיאור הקבלי שלהם. כשאתה לומד קבלה, אומר על השם, אתה לומד מה קורה בעולם האצילות. וכמו שבמדע יש תיאור נכון ותיאור לא נכון של העולם, גם בקבלה יש תיאור נכון או לא נכון של עולם האצילות. וזה נמדד באותה צורה כמו מדע, כמובן הדרך לעשות ניסויים היא לא קיימת פה, אבל מבחינת האם זה אמיתי או שקרי, זאת אותה שאלה שעולה גם שם. זה לא עניין סובייקטיבי שאם זה מועיל לך אז על הכיפק, על הכיפה. יש איזה ערך רגשי, אתה מתחבר לזה אז זה נהדר. הרי זה בדרך כלל הנימוקים ששומעים אצל אנשים מיסטיקנים. אם אני מתחבר לזה, זה נותן לי איזשהו פרנסה לנפש, אז זה כנראה מצוין וזה כנראה נכון. מה זה נכון? זה לא נכון ולא לא נכון, זה פשוט מועיל. אוקיי? אבל אם אני מתייחס לקבלה כתורה שמתארת משהו, כענף כאילו מדעי, לא מדעי, אבל כאילו מדעי, מתאר איזשהו חלק של ההוויה, אז יש פה שאלה אם זה נכון או לא. או שזה נכון או שזה לא נכון. לא חייב להיות שזו תשובה גורפת, יכול להיות שחלק נכון וחלק לא נכון, כך אני נוטה לחשוב למשל. בסדר, אבל זה חשוף לשיפוטים של נכון ולא נכון. זאת הנקודה. ולכן זה לא שייך בכלל למה שבדרך כלל קושרים לעולמות רגשיים, חווייתיים, כאלה או אחרים, זה לא רלוונטי. גם אם מתלווה לזה רגש או חוויה, ולא תמיד זה קורה, אבל גם אם כן, זה סייד אפקט. זה לא משנה. זה לא נמדד דרך השאלה איך זה מחבר אותי לדברים, איזה רגש זה מעורר בי, האם זה מגביר את העירת שמיים שלי. יש הרבה שקרים שיכולים להגביר את העירת שמיים. איננו הרות בכל צעד ושעל סביבנו. מהפרשות חלה למיניהם ועד, לא יודע, ממש אתם רוצים. זה מגביר את העירת שמיים של אנשים. אבל זה צעד אסור, שקרי ולא רצוי מכל סיבה, מכל בחינה אחרת. אז גם בקבלה, השאלה שאותה אני רוצה לשאול זה אם זה נכון או לא. ולא בשאלה אם זה מועיל או לא, אם זה נותן לי חוויות טובות, אם יש לזה תוצאות, כי אני מתחבר לשכינה או למצוות או למה שלא יהיה. לא במובן הזה אני מודד את זה, אני מודד את זה כתורה אינטלקטואלית, מדעית, כביכול, שבאה לתאר משהו ולטעון דברים, בשאלה אם זה נכון או לא. כן, אם אני אעשה אנלוגיה, ובזה אני אסיים, אני אעשה אנלוגיה לאקזיסטנציאליזם, כן? אקזיסטנציאליזם זה לא פילוסופיה. בניגוד למה שבדרך כלל אומרים, אקזיסטנציאליזם זה ענף של הפסיכולוגיה. ואדם בא ומספר לי איזה חוויות הוא עובר ומה הוא מרגיש ביחס לכל מיני דברים. אוקיי, יכול היה לשכב על ספה והייתי גובה ממנו 200 שקל על זה, או לא יודע, 500 שקל על העניין הזה, ואז כולם היו מבינים שזה פסיכולוגיה. וכשהוא כותב את זה בספר, זה נקרא ספר פילוסופיה, לא יודע למה. הוא לא טוען שום טענה על העולם. בסך הכל מספר לי מה דברים עושים לו, איך הוא מתייחס לדברים, איזה תהליכים הוא עובר, הכל בסדר, זה יכול להיות מאוד מעניין ומאוד מאלף, הכל נהדר, אבל זה לא טענות על המציאות. זה לא טענות שנמדדות במונחי נכון ולא נכון. מישהו פעם חשב, העלה בדעתו לשפוט את קירקגור, כן, על, על, על האסתטי, האתי והדתי, האם זה נכון או לא נכון? לא שמעתי מאוד מישהו שדן בקטגוריות האלה במשנתו של קירקגור. אם זה נכון או לא נכון. שאלה מה זה אומר, שאלה מה זה עושה לי, שאלה איזה חוויות זה מבטא, זה כל, אז זה פסיכולוגיה, זה לא פילוסופיה. ובמובן הזה, גם בקבלה יש שתי התייחסויות כאלה. יש את אלה שרואים איזה כסוג של פרקטיקה רוחנית נפשית, יש כאלה שרואים איזה תורה עיונית, שנמדדת במונחי אמת או שקר, ולא במונחי האם זה מועיל לי, האם זה מעביר אותי חוויות טובות, האם זה מגביר את העירת שמיים שלי. אולי זה גם עושה את זה ואולי לא, אני לא יודע, אבל זה לא הנקודה. אוקיי? אז זה הטענות. אם אני מגיע, אם אני רק אקשור את זה ובזה אני מסיים, אם אני טוען שיש לנו דרך למשש באיזושהי צורה את הנכונות של הטענות הקבליות, דרך זה שזה נותן לי מבנה שלם וקוהרנטי ומקשר בין דברים וכולי, הטענה שלי, תבינו מה זה אומר, זה בעצם אומר שיש פה נכון ולא נכון, שזה לא רק רגשות, כי אם זה רק רגשות, אז אתה בעצם אומר, זה שזה עושה לי מבנה קוהרנטי, זה עושה לי הרבה נחת בבטן, זה עושה לי, אני מרגיש טוב עם זה, יש לי המון סיפוק, זה עושה לי חוויות. אני טוען לא, זה שזה עוצר תמונה קוהרנטית, זה אינדיקציה לכך שזה נכון, לא שאני אוהב קוהרנטיות, זה גורם לי חוויות טובות. הקוהרנטיות היא אינדיקציה לזה שזה נכון, אבל זה טוען טענות על המציאות. זה מבחינתי מיסטיקה. דברים אחרים הם לא מיסטיקה. דברים אחרים הם סתם, לא יודע, שפה מיסטיקה, זה לא מיסטיקה. מיסטיקה זה מיסטיקה, זה מיסטיקה של ההוויה. וטענות לגביו, לגבי התחום הזה. טוב, אני... מי שרוצה להעיר או לשאול, אז...
שאלה רב.
כן, כן.
אפשר לשאול? כן. אז ממש אני מתקשר לסיכום עכשיו של השיעור, הסתכלתי עם עצמי, אם עכשיו נניח אדם מקבל על עצמו איזושהי תורה מיסטית, והיא נראית לו סבירה והגיונית ונכונה, נניח כמו שעכשיו תיארת, כי מבחינתו זה, הוא רואה איזשהו טיעון בינה לבין דברים אחרים, וזה מהווה אינדיקציה לנכונות שלה. אותו אדם נניח בתור רציונליסט, מדען, חוקר, האם לדעתך, הוא השתמש כביכול באותה הנחת יסוד, כאילו במחקרים שלו, לאו דווקא יטען אותם במאמר מדעי, אבל האם מבחינתו כשהוא מזהה תופעה, ונניח בקבלה, הוא מזהה איזושהי תופעה של דין, הוא יחפש לה איזשהו תאום של חד?
ברור, מה זאת אומרת? הראיתי עם כל השיעור הקודם, בעצם זה מה שעשיתי. ניסיתי לקחת את הרעיונות הקבליים, ולהסתכל באמצעותם גם על העולם שסביבנו. אבל אני לא טוען שהרעיונות האלה הם תיאור אחר של העולם שלנו. זה מה שהוספתי עכשיו. הרעיונות האלה זה תיאור של עולמות העליונים שהם קיימים שם, זה הפיזיקה של העולמות ההם. אבל זה מהווה שורש לדברים שקורים פה. לכן באמצעותם אפשר להבין אולי יותר טוב את העומק של מה שקורה פה, את הקונטקסט של מה שקורה פה.
אני אחדד אולי, אבל כן ענית על זה, אני רק אחדד. אני מתכוון שהוא לא יתייחס לזה רק כפרשנות, לתופעות קיימות כיום, אלא גם מבחינת נטיית הנפש שלו, כאשר הוא רואה תופעה שיש לה רק, נקרא לזה, שהיא חד צדדית, הוא יחפש את התאום שלה, או אם את כל ההקשר הכללי של שבע ספירות.
הכל השני נכון, חוץ מאשר נטיית נפש, זה לא קשור לנטיית נפש בכלל. זה מסקנה. יש לך מסקנה שיש חוק גרביטציה? אם אתה מתקל בתופעה מסוימת, אתה תנסה להסביר אותה במונחי חוק הגרביטציה, או שתוותר עליו. לא בגלל שיש לך נטיית נפש כזאת. אלא כי הגעת למסקנה שיש חוק גרביטציה. אז אם הגעתי למסקנה שהחסד והדין תמיד הולכים ביחד, מתנגשים אבל הולכים ביחד, אז מבחינתי זאת מסקנה. עכשיו בכל מקום אני צריך ליישם את זה, לא כי זאת נטיית נפשי, זה בדיוק הנקודה. אני לא מדבר פה על פסיכולוגיה, מדבר פה על פילוסופיה. תודה?
כן. תודה.
עוד?
תודה רבה,
שבת שלום.
תודה רבה.
להתראות.
שבת שלום.